כל חי אונליין, 93fm.co.il.
עוררה סערה בחינוך האקדמי והובילה להתפטרותם של שישה חברים במל"ג, ובהם גם הפרופסור ירון עצמה, ממחאה על המהלך. לדברי הדוקטור חליבה, שני שליש מחברי המועצה להשכלה גבוהה תמכו בהדחת הפרופסור מסר ירון, ומינויה של מחליפתה בתפקיד סגנית יושב ראש המל"ג רבקה מדמני אינו פוליטי, כיוון שמדובר בחברת המועצה שנבחרה מתוכה, ולפיכך התפטרות המחאה של ששת חברי המועצה להשכלה גבוהה תמוהה ואינה עניינית, דברי מנכ״ל ועד ראשי המכללות. הנאשם העיקרי בפרשת הצתת הבית בכפר דומה, אמירם בן אוליאל, פרסם היום סרטון בו טען בתיאורים מפורטים כי הודעתו במעשים המיוחסים לו נגרמה כתוצאה מהפעלת כוח מופרז בלתי סביר על ידי חוקרי השבק, שלטענתו החקירה כללה גם איומים על חייו ועל חיי הקרובים לו. אחד מפרקליטיו של בן אוליאל, עורך הדין בן גביר, טען כי הודעת מרשו אינה קבילה מבחינה משפטית, כיוון שלטענתו הושגה בעינויים, וקרא להקים ועדת חקירה לבדיקת החוקרים את פרשת דומה. שירות הביטחון הכללי הודיע בתגובה כי חקירתו של בן אוליאל, שעניינו עדיין נידון בבית המשפט בדלתיים סגורות, בוצעה כדין ובפיקוח וליווי שוטף של כל הגורמים הרלוונטיים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב רוני אלשך אומר כי ככל שנשכיל לשלוח למשטרה את טובי בנינו, נדע לבנות משטרה טובה יותר עבור האזרחים. באירוע לציון סיום מחזור ראשון של המיזם מאמינים במשטרה לעידוד שילוב בני הציונות הדתית בשורות הארגון, אמר המפכ"ל אלשך כי הוא מרשה לעצמו לומר לכל מנהיגי הציבור מכל גווני האוכלוסייה לקרוא לטובי הבנים להתגייס למשטרה, והדגיש כי יש לעודד ייצוג ראוי של המגזרים החרדי והערבי במשטרת ישראל, וזאת כדי לטפל טוב יותר בבעיות מגזריות ייחודיות. בפיגוע משולב שאירע היום בדמשק בירת סוריה נהרגו 83 בני אדם על פי הדיווח האחרון של סוכנות הידיעות הרשמית בסוריה, ועוד כמה עשרות בני אדם נוספים נפצעו. ארגון דאש לקח אחריות על הפיגוע בדמשק שאירע סמוך לאתר שיעי סורי, וחלל ככל הנראה פעולה משותפת של מחבלים נושאי מטעני חבלה ופיצוץ מכוניות תופת בלב אזור הומי אדם, ולפגיעה מכוונת באזרחים סורים רבים. צה"ל יערוך מחר תרגיל ביטחוני בחדרה שימשך עד יום רביעי הקרוב, ומהלכו תורגש תנועה ערה של רכבי ביטחון וכוחות נוספים ברחבי העיר חדרה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי צה"ל וצבא ארצות הברית החלו היום בתרגיל משותף הנערך בישראל אחת לשנתיים, ובמהלכו תורגש תנועה חריגה של כוחות הביטחון בכל רחבי הארץ. התחזית, הלילה צפויים גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות מצפון הארץ ועד הנגב. בחרמון נשוי לרדת שלג וקיים חשש משיטפונות והצפות במקומות המועדים. מחר עדיין ייתכנו גשמים לפרקים ברוב אזורי הארץ, ובחרמון נשוי לרדת שלג. ולקראת שעות אחר הצהריים הגשם צפוי להיחלש בהדרגה ולהיעשות מקומי, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה נמוכות מעט מהרגיל בעונה. עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי קול חי ניתן לקלוט בירושלים בתדר 92.8 FM, ובשאר אזורי הקליטה בתדרים 93 ו-92.8 FM.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי תמיד איתי. המסע עם הרב ישי ואליס.
ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו כאן בתוכנית המסע כמדי יום ראשון כאן ברדיו קול חי. שלום גם למאזיננו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי, וצהריים טובים למאזיננו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום. ערב טוב לרב המורגר.
ערב מבורך.
אנחנו נזכיר למאזינים, בלג בעומר לפני קצת פחות משנה התארח הרב המורגר כאן בתוכנית למשך 3 שעות. דיברנו על מנהגים, בעיקר כמובן על כותרת שזה שורשי מנהגי אשכנז, אבל בכלל על מנהגים, התחיל בלג בעומר, גלש וזלג לנושאים נוספים, ומכורח התוכנית המרתקת ההיא, רצינו שוב היום לבוא ולדבר על נושא שהוא די חשוב, כל הנושאים הם חשובים, אבל בפרט בתקופה הזאת, השבוע אנחנו בעזרת השם מציינים, באדר ראשון את פורים קטן. השאלה באמת, ננסה לעמוד כאן במהלך התוכנית על המשמעות של פורים קטן, מה ההבדל בין הדר ראשון להדר שני. אנקדוטה קטנה ככה סיפרה לי השבוע, פגשתי מישהי, אישה מבוגרת, היא מספרת לי שהנכד שלה קנה לה מתנה, מתנה קטנה. שואלת אותו מה קרה, קנתי לי לכבוד מה המתנה. זאת אומרת, לסבתא זה לכבוד יום ההולדת שלך. היא אומרת לו, כן, אבל אין לי עכשיו יום הולדת, זה חודש הבא יום הולדת. אמר לה, כן, חודש הבא זה באדר, זה היום הולדת הרגיל, עכשיו זה יום הולדת קטן, אז קניתי לך מתנה קטנה לכבוד יום הולדת קטן. אנחנו מסתכלים על אדר ראשון לא בתור עוד חודש סתם, אלא בהחלט שיש לו איזושהי משמעות בפני עצמו, רק מה שמעניין שהוא קיבל את השם אדר ראשון ואדר שני. זה נראה כביכול, מי שמסתכל לפחות מלמעלה, אנחנו לפעמים מגיעים לרחובות שהוסיפו במהלך השנים עוד בניין ברחוב, והייתה בעיה, אני מספר מחדש את כל הרחובות. אז מה שעשו, עשו כניסה א', כניסה ב', מספר 40 א', 40 ב'. השאלה באמת האם זו ההתייחסות לאדר, כל כמה שנים אנחנו צריכים להוסיף אדר שני, אז הוספנו פשוט במקרה זה נפל על אדר, אבל זה לא משהו מכוון. או כפי שאני מאמין שנחשף במהלך התוכנית, יש משמעות דווקא לזה שזה אדר, ובאמת חיבור בין שני האדרים. אבל לפני שנתחיל את הדברים, רק נודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל קאן, יוסי צלניקר לאתר רדיו קול חי, ולטכנאי השידור רועי קנטן וישי פופובסקי. הרב המבורגר, כפי שפתחנו, יש לנו אדר ראשון, אדר שני, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אם אנחנו מדברים על פורים קטן, בהחלט יש מה לדבר על שמחה גדולה אולי, או שלא, אולי באמת כל מנהגי אדר שייכים אך ורק לאדר ב', שם זה האדר המרכזי כמו שאנחנו רגילים להסתכל עליו, ובמקרה הכניסו עוד אדר ראשון, מכיוון שאם זיכרוני אינו מטעה אותי, כל הנושא של לא רק מנהגי אשכנז אלא מנהגים בכלל, אבל חתם סופר בפרט, שזה גם קשר משפחתי אני מבין, וגם ההיכרות ארוכת שנים עם כתבי החתם סופר, איך החתם סופר הגדיר את הדברים, ואולי משם אני אצא לדרך.
יפה מאוד. החתם סופר הוא לימד אותנו שהחדש אסור מן התורה. החתם סופר בעצם ממשיך את המסורת ומנסה להנחיל אותה לדורות הבאים בהצלחה זו או אחרת. בתחומים רבים כן, תחומים אחרים פחות. אבל אנחנו מתחילים בעצם עם הפתיח של אותה ילדה צעירה שהעלתה רעיון של פורים קטן, פורים גדול. ובעצם יש פה בבחינת 70 פנים לתורה, אולי גם היא אומרת משהו נכון, אבל אם החתם סופר פה אמור לקחב, אז נלך עם השורשים של החתם סופר. החתם סופר אומר, אנחנו תמיד צריכים להסתכל על הדורות הראשונים, על הקדמונים, על הגאונים שמהם אנחנו קיבלנו את המסורת, ולא לסתות ממנה. זה בעצם המוטו המרכזי של כל תפיסת החתם סופר. אם מישהו הולך לחפש היום מה זה דרך החסם סופר, משהו כזה, בעצם אם הוא יתבונן עמוק בכתביו ובכתבי תלמידיו המיידיים, לא אלה בדורות השלישים והרביעים שכבר קיבלו השפעות נוספות, הוא יגיע לאותה נקודה, נקודת יסוד, שאנחנו צריכים להמשיך את מה שקיבלנו מהקדמונים. עכשיו, הקדמונים מתארים את שמו של החודש השני בשם ואדר. זאת אומרת, יש חודש אדר, ויש חודש ואדר. כאן נצא בגאונים, בראשונים, וגם באחרונים, וביהדות אשכנז גרמניה, שהיא העדה השמרנית האולטימטיבית, עד הדור האחרון קראו לזה ואדר, בהקשרים אלו או אחרים. אם אנחנו נתבונן במילה ואדר,
למרות שבבחינה הלכתית אנחנו יודעים שהאדר שני הוא המרכזי.
עוד נראה מי מרכזי ומי לא מרכזי, ומי קיבל את המנה הגדולה למרות שהוא לא מרכזי. אבל עצם העובדה, עכשיו דיברנו על מספור של רחובות, יש מספור של חודשים. אז נתבונן קצת בהתבוננות פשוטה. כל שנה יש לשני מעשר חודשים, פה נוסף חודש. אז איפה החודש הנוסף? האדר הראשון או השני? אז זה השני, הוא הבאדר, הוא מקבל את ה-72 א', כן? כפי שיטת המספור של הרחובות. אז אנחנו כבר נמצאים כבר באיזשהו כיוון שהאדר האמיתי זה האדר הראשון ולא האדר השני. עכשיו, אם אני אזרוק פה הערת ביניים, אנחנו בשנת העיבור מוסיפים בתפילת המוסף של ראשי חודשים
כפרת פשע.
עכשיו יש כמה מנהגים בנושא הזה.
עד מתי מוסיפים? זו שאלה גדולה.
אני שואל עוד יותר, מתי מתחילים? לא רק מתי מסיימים.
האם להתחיל מניסן או להתחיל מתשרי?
אתה מתקרב, אתה מקרב אותי. עכשיו אתה נמצא ככה. אז יש עדות שהמנהג שלהם זה לומר את זה בכל השנה כולה. יש עדות שאומרות את זה עד חודש אדר האחרון, משני האדרים, ועד מסיקים. ויש את העדה העתיקה של היהדות אשכנז, של פרנקפורט, של החתם סופר, שרק באדר השני בלבד, רק באותו חודש אומרים לחפרת פשע. כי רק הוא החודש המעובר, כל השאר הם לא שייכים בעצם לעיבור עצמו. אז יש פה עוד ציון שהוא הסרח העודף כביכול.
האמת, ראיתי באמת איזשהו הסבר בכפחיים, אני עושה, למה דווקא החודש האחרון לכפרת פשע? למה המילים האלה? למה לא הוסיפו משהו אחר לכפרת פשע? איזה פשע נעשה בזה? זה אומר, סברה יפה מאוד, הוא אומר ככה, הוא אומר, אולי לא עיברנו נכון, ואז מה שיוצא, בעצם החודש ה-12 עברנו אותו, עכשיו זה חודש הראשון אמור להיות ניסן, מה אמור להיות בתאריך הזה? פסח. אנחנו משלוחי מנות, אוזני אמן, אוכלים כל כך הרבה דברים שיש בהם חמץ, אז צריך לחפר על זה. צריך כפרת פשע דווקא בחודש הנוסף, או לפחות עד החודש הנוסף, כי יש לנו פה אולי סיכוי שאנחנו באמת עוברים על רצון השם חלילה בנושא הזה של אכילת חמץ. כמובן שאם חכמי ישראל קבעו, ואני מקווה שגם לזה יישאר לנו עוד זמן היום לראות את הכוח של חכמי ישראל, שגם אם נניח שבאמת על פי מה שהיה צריך להיות, זה היה אמור להיות פסח, הרי שברגע שחכמי ישראל קבעו לעבר את השנה, אז זה לא פסח, אז הם אלו שקובעים את הדברים.
רעיון יפה, ומתקבל על הלב. אבל מבחינה היסטורית, אנחנו בעצם יודעים בחקר נוסחי התפילה, שהיו נוסחים קדומים. יש לנו נוסחי ארץ ישראל, נוסחי בבל קדומים.
ששם הוסיפו משהו אחר?
בגניזה הקהירית יש לנו הרמון, יש לנו מהיצה גדול של נוסחים, שחלקם לא ידועים לקוראי הממוצע בין זמננו, לא נמצאים אפילו בנוסחי התפילות של עדה כלשהי בזמננו.
כיוון שלא כל המאזינים יודעים מה זה הגניזה הקהירית, שתי מילים. מה מדובר? כי זה נושא...
בעיר קהיר ישבו גדולי עולם כמו הרמב״ם, והיו שם שתי עדות מרכזיות, בתקופת המעבר מתקופת הגאונים לתקופת הראשונים והלאה, הייתה העדה הבבלית, יוצאי בבל, שיש להם את מנהגי בבל, והייתה העדה הארץ ישראלית, שהיה לה את מנהגי ארץ ישראל. לא אלה של זמננו, זה... מנהג ארץ ישראל של זמננו זה בעצם מונח מאוד מטעה, כי אין בעצם מנהג ארץ ישראל מוסכם, יש כל עדה יש לה את המנהגים שלה, וכל חסידות יש את המנהגים שלה, וכל זרם ותת זרם בתוך כל העדות יש לו את המנהגים שלה, אז אין בעצם מנהג ארץ ישראל. יש אנשים מסוימים שהם דוגלים שיש להם...
היום המנהג כאן, שיש הרבה מנהגים.
מנהג ארץ ישראל, זה אמר פעם רב דוד בהרן, היה פוסק ירושלמי, אם יאמר לך האדם שמנהג ירושלים הוא כך וכך, דע לך שהוא שקרן, כי אין דבר כזה מנהג ירושלים. וצא לחובה של עיר, אני גר ברחוב סורוצקין בבני ברק. יש 10 בניינים של דירות מגורים בכל הרחוב הזה. רחוב קצר יחסית בהשוואה לסורוצקין בירושלים. כי הרבה אנשים פעמים כותבים את הכתובת שלי לכבוד פלוני המבורגר ברחוב סורוצקין, אז הם מוסיפים באופן ספונטני, באופן... לא מודע אפילו ירושלים, כי סורוצקין זה ירושלים, ויש סורוצקין שבני ברק, אז יש 8 בתים בסך הכל כל הרחוב הזה. ויש שם 15 בתי כנסת, שכל מיני עדות, אם זה בוחרים, אם זה קוז'מיר, ואם זה חניכי הישיבות, וזה חסידי כללי, ויש וסלוי, ויש ספינקה, וכן הלאה וכן הלאה. אני גם כן מניתי איזה בית כנסת שהוא בבש בפינה של הרחוב שלנו. בקיצור, אז
מנהג ארץ ישראל אין.
אני נכנס לתימנים ברחוב, אני יוצא דקה אחרי שנכנס לבוכרי ונכנס לחסידים, אני שומע בכלל איזשהו דמיון בנעימה, בהבאה, במנהגים, אין. אז איפה אנחנו מדברים על מנהג ארץ ישראל? זה משהו שחוג מסוים אוהב לדבר עליו, אבל למעשה זה לא קיים בשטח. אנחנו עכשיו חוזרים לתקופה של הכניזה הקהירית, אנחנו בעצם בקהיר עכשיו, לא בארץ ישראל, לא בחוף סורוצקין, רק בשביל הצורך ההשוואה. בקהיר היו שתי עדות מרכזיות. אני לא יודע איך אנחנו נספיק לדבר על פורים, אנחנו עכשיו נדבר על קהיר, אבל ממש ננסה להתמקד. אז יש בגניזה, הייתה שם גניזה. בבית הכנסת הגדול של פוסטאט, שם הכניסו איתם את כל הכתבים שבלו, והצטברו שם במשך מאות שנים כתבים עתיקים, במצבים לא כל כך טובים מבחינת המשתמש המקורי של זה. ויום אחד, במאה ה-19, החוקרים גילו את האוצר הגדול הזה, ועד היום עוד לא הצליחו להשתלט על כל המצאי האדיר שנמצא שם. הכל פעם בגניזה הקהירית מצאו סידורים, סידורי ארץ ישראל, לפי הקהילה הארץ ישראלית שישבה בקהיר, וסידורי בבל לפי הקהילה הבבלית שישבה בקהיר, ובהם יש נוסחים שנתגלו לנו שאנחנו לא מכירים אותם מקומות אחרים. אז במחקר ההוא, ואני כרגע לא נמצא בסוגיה הזו בכלל, אבל במחקר ההוא יש כאלה קהילות או עדות או נוסחים שלחרפרת פשע, זה היה חלק מהטקסט הרגיל של
כל חודש.
כל חודש. אחר כך זה, לפי הספירה של בית חודשים, והברכות החליטו שזה 13, זה 10 עודף. החליט מי שהחליט להוסיף את זה לשנת עיבור, לחודש העיבור, ומכאן הלאה הכל כבר תלוי בעדות השונות של מנהג ארץ ישראל הבלתי מאוחד.
באמת שיש טקסיס בסנהדרין שאומר פשוט צריך שיהיה החודש ה-12 הוא חודש אדר. אז חודש ה-12 צריך להיות אדר. זאת שני, אתה מוסיף, אז מה תוסיף אחר כך? אז אתה לא יכול לעבר שום חודש חוץ מהחודש הבא, אז הוא הופך להיות אדר ב', אז זה מסתדר טוב עם התוספת של האדר השני.
יפה.
כן. טוב, אנחנו נעשה הפסקה קצרצרה לפרסומת, ונשוב לעסוק בענייננו ולהבין את המשמעות של אדר ראשון ואדר שני.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס. בכל בוקר, מ-10 עד 12, המשפחה מעל הכל. וביום שני, נארח את אליהו מלמד, מומחה לרפואה משלימה. התוכנית תעסוק בדרכי הטיפול הטבעי בסוכרת, בבעיות קשב וריכוז, והשיטות הנכונות להורדה במשקל. עניין משפחתי, כל בוקר, 10 עד 12, כאן, בכל חי.
האיסורים, הניסיונות לפני המתנות הטובות, הם מחזקים את האדם בבוא המתנה להתעלות איתה, להתרומם איתה.
מאזינים המעוניינים להזמין את הגאון הרב יעקב ישראל אוגסי שליטה לכנס הרצאה או חוג בית ולהביא ברכה לביתם, מוזמנים לטלפן כעת ל-054-846-1113, 054-846-1113.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, מקררי חום, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות של עד 70% הנחה. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
היי דוד, אתה בא לקטוף?
חסות? זו לא העונה.
לא, מתנות.
חסלת מזמינה אתכם לקטוף מתנות. קונים שני מוצרים ממגוון מוצרי חסלת, מתקשרים למוקד המבצע ויכולים לזכות במאות מוצרי חשמל למטבח מדי שבוע. פרטים בטלאול 03-941-1040, 03-941-1040, כפוף לתקנון המבצע.
מלחמת חורמה באויב מספר אחת של העם היהודי. המיקום, אצטדיון יד אליהו. 15,000 נשים אומרות די לדרדור. בעקבות המצב בו שרוי עם ישראל, ניתנה קריאת קודש בהוראת גדולי הדור, הרב חיים קניבסקי והרב דוד אבוחצר השליטה, לנשות ובנות ישראל להתגייס יחדיו להצלת עמנו מפני האויב מספר אחד. הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי, כ"ב באדר א', 2 במרץ למניינם, בשעה 7:30 באצטדיון יד אליהו. מחיר כרטיס 10 שקלים בלבד, הכולל שי ענק, הסעות מכל רחבי הארץ. לפרטים והזמנות 03-622-8597.
בפתח תקווה, מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו במחירי השקעה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, גן אירועים.
ייעוץ תעסוקתי? לומדים במרכז ינר, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינר, ללמוד, להוביל, להשפיע.
02-6321-600.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים?
ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב-תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תענו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244.
בחסות הקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ.
ברובע היהודי בירושלים, בבית אבן מעל הקרדו, שוכנת בשעריך, מסעדה חלבית איטלקית כשרה למאדרין, בדץ הרב רובין, מסעדה יפהפייה, נקייה ומקורה. בשעריך, לאירועים פרטיים, בר ובת מצווה, ימי הולדת, בריתות, שבע ברכות ועוד. בואו לחגוג באווירה קדושה של הכותל המערבי. בשעריך, 054-6699-653, 054-6699-653.
וואה, זה מדהים. מלכתחילה חיכו לנו בשערי הדסה הר הצופים, ליוו את האישה, מדהים. ובחיוך דאגו לכל העניינים והתפסים. איפה עוד היו מציעים שתייה חמה? נפלא ממש. אגב, אבא, זה בן.
בהדסה הר הצופים, כל אחת VIP. עם מלווה אישית צמודה, מהקבלה ועד לחדר הלידה. הדסה הר הצופים, הלידה הכי אישית שיש.
מדהים.
כוכבית 2677.
תגיד, יש לכם אולי את המוצרים של רוטקס?
התכוונת רוץ.
כן, כן, רטקס.
לא רוטקס ולא גאטקס, רוץ, רוץ.
מוצרי הבריאות, רוץ תוספי תזונה יעשו אותך מאושר. רק תזכור את השם. למען השם, רוץ.
גם אתם מודאגים ולא ישנים בלילות? מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינריון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים ותעצומות נפש להתמודדות עם נוער מתבגר. תוכנית עשירה ומעצימה עם מיטב המומחים, הרב אורי זוהר, הרב צבי אלי בן צור, דוד ברוורמן, דוקטור שלום סרברניק, דוקטור דניאל נסי. הסמינריון מיועד להורים, מחנכים ומטפלים והתקיים בפרשת כי תישא, תזיין אדר א', מיום חמישי עד מוצאי שבת, במלון בלי בטבריה. לפרטים 02-5000-188.
בבר, כולי, כיף נעשתי?
היווה, כיף נעשת, בייסי או בייס, נעשת קלאסיקו.
קלאסיקו, 100% מזרח.
07-22-300-300.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס.
עכשיו נלחם, ואיתנו באולפן היום נמצא הרב בנימין שלמה המבורגר, ויותר מוכר בציבור הרחב, אם מצד שורשי מנהגי אשכנז, הספרים הרבים, כל מי שמגיע למעייני הישובה והולך להתפלל בבית הכנסת שמה, לא יכול להתעלם מכמות הספרים והמחקרים, וכמובן גם הספר שלפחות אותי ברמה אישית ריתק כבר הרבה הרבה שנים, הנושא של משיחי השקר ומתנגדיהם. אבל אנחנו היום כאן לצורך עיסוק בנושא אחר לגמרי, בנושא של אדר ראשון ואדר שני וענייני המנהגים. התחלנו עם החתם סופר ונחזור לחתם סופר, והרב ציין שהחתם סופר הדגיש את הנושא שאדר ראשון הוא האדר המרכזי. אז בכל זאת אנחנו אומרים שפורים נמצא באדר שני, לא באדר ראשון. אז קצת סדר בדברים אם אפשר.
א', פורים נמצא גם באדר ראשון.
פורים קטן.
הוא קטן בגלל המהומה שסביבו, אבל הוא פורים. גם פורים קטן הוא פורים.
לגבי מה זה בא לידי ביטוי, מבחינה הלכתית, מה כן צריך לעשות? ספרו הדברים, דברים ידועים חלקם, או שאולי לא. אני משער שרוב האנשים לא יודעים בדיוק מה אמורים לעשות בפורים הזה, חוץ מלא לומר תחנון.
כן. כן, יש אצלנו באשכנז יש הרבה יותר מאשר לא לומר תחנון. יש כל, יש אצלנו פשוט עושים סעודה, וגם בבית הכנסת אנחנו
שתה ושמחה עם שחרות, עם כל עד אלוידע.
שחרות, אני לא יודע אפילו בפורים הגדול אנחנו עושים, כי העיקר שאנחנו נגיע למצב של עד אלוידע. לא כל הדעת מידע להשתקר, אבל זה נושא אחר. שחרות לא, שחרות לא, זה לא, אבל יש לנו אצלנו כמה סימנים בתפילה, אנחנו מנגנים ניגונים מיוחדים בתפילה הזו, ואם זה חל בשבת, לא מזכירים לשמות, הזכרת לשמות זה דבר שלא משמיטים בשבת מיוחדת, וכן הלאה. אז יש כמה דברים שבעצם אנחנו כן חוגגים אותם בפורמט הרבה יותר קטן מאשר הפורים הגדול שאליו משתוקקים ילדי ישראל כל השנה כולה. עכשיו,
חתם סופר. מתחפשים גם? מתחפשים ב...
לא.
לא. אז תחפשות לא נהגו.
לא, מדקים הרבה נרות בית הכנסת, יש תאורה מוגברת, היום, אז לא היה לדים, פטורה היה דבר מאוד מאוד יקר. זה הכל היה בשעבה, וזה היה המון, המון עלות גבוה, מאוד גבוהה. היום העלות של התאורה מאוד ירדה, אבל אז כשמערבים בנרות ובאורות,
זה משמעות של שמחה.
זה משמעות של שמחה מאוד גדולה, כי אתה משקיע, באמת, אתה משקיע בזה הרבה. אז כפי שכבר ידוע, וגם שיחה אישית בינינו כבר הזכרת, שחתם סופר באחת התשובות, צד את עינך, ושהוא פותח את התשובה שלו ואומר, שא' דראש חודש, אדר ראשון, הוא כתב בחושן משפט סימן חף,
שמרבין בו בשמחה.
שמרבין בו שמחה. ואותה תשובה גם מסיים, שביאור בוקר ליום ג' שנכפל בו כי טוב, א' דראש חודש, אדר ראשון, שמרבין בו שמחה. הוא פותח בשמחה, מסיים בשמחה, אצלו שמחה ממש מקיפה.
פורצת גבולות.
ממש. אני לא יודע אם פורצת, אבל היא פשוט דומיננטית. יכול להיות שהיא גם פורצת. ודבר נוסף, למשל, בסוף חידושי מסכת נידה, החתם סופר כותב, בשנת תף קוף סמך ב' כשהיה די צעיר יחסית, היה בשנות ה-30 שלו והוא כבר היה עם הרבה תלמידים, אז הוא אומר, אנחנו סיימנו מסכת נידה בעזרת השם יתברך בישיבה הרמה בקהילה קדושה מטרסדורף ביום ג' פורים קטן בשמחה רבה. זאת אומרת, הפורים קטן אבל השמחה היא רבה. כן, עכשיו השאלה היא למה. ואז יש חתם ספר בכמה מקומות, גם בשולחן ערוך, גם בתשובות, גם בחידושים, הוא חוזר על אותה קונצפציה, על אותו רעיון, למה הפורים, זאת אומרת, למה האדר הראשון הוא האדר העיקרי, ולמה השמחה בו קטנה? יש פה איזה קונטרסט, איזה...
גם יש לנו עדויות לגבי זמן התרחשות המגילה. זמן האירוע. זה היה שני אדרים או אדר אחד אז?
באותה שנה, מן הסתם היה רק חודש אדר אחד.
האמת שזה כן, אם הם לקחו... שם הופיע מפורש, החודש ה-12 הוא חודש אדר, אז לא היה עוד, לא אמרו על החודש ה-13.
עכשיו, כל השאלות נצרות, כמו בר מצווה, כל
השאלות נצרות,
כשאתה נולד בחודש אדר רגיל, ופתאום נפל לך בצורה לא פרופורציונלית, נפלת על חודש אדר כפול. אז הוא אומר ככה, שבעצם האדר הראשון והפורים שלו הם מדאורייתא. כי יש לנו חיוב דאורייתא, כפי שמדויק, מהמסכת מגילה, והוא מדייק את זה מהראשונים, הרבה ומעריך בזה, לעשות זכר לנס ממוות לחיים. הוא אומר, זה דאורייתא ממש. אם אדם נעשה לו נס, הוא צריך מדאורייתא להודות לקדוש ברוך הוא ולעשות זכר לנס. עכשיו, האיכות והכמות, איך לעשות, איך לבצע את הזכר, זה כבר השאירו, התורה השאירה זה לרבנן, לקבוע את המכסה, מה העמידה של אותה שמחה ושל הזכר של הנס.
זאת אומרת, אם אני כבר עוצר כאן, אני מבין שהחיוב לפי החתם סופר בפורים קטן שויה, בעזרת השם השבוע, זה מן התורה שמחה, זה לא...
חד משמעי.
חידוש גדול מאוד.
חידוש גדול מאוד, אבל אצל בעלי הלכה הוא חידוש, הוא כבר ישן, זאת אומרת, הוא מאוד ידוע. עכשיו, כיוון שהפורים הראשון הוא העיקרי, ויש לנו אבל עוד גמרא שאומרת שצריך לסמוך גאולה לגאולה, וזה ניתן לעשות רק בפורים השני, שהוא בתוך ה-30 יום של הגאולה השנייה, שהיא גאולת מצרים. אז רבנן עשו לנו כזה דבר. וחתם סופר מקדים שיש לנו את שיטת החכם צבי והרדב"ז, בעצם הרדב"ז וחכם צבי, לפי הסדר הקרונולוגי של אותם גדולי ישראל, שאם יש לנו מצווה מן המובחר, ויש לנו זרזין מקדימין למצוות,
יש גם אין מעבירין על המצוות שאנחנו יודעים שזה הצד השני בחזל שם.
זה באותו כיוון של זריזין מקדימין למצוות. למשל, בתפיסה האשכנזית הקלאסית, מדברית מילה צריכה להיות מיד בבוקר, וישכם אברהם בבוקר. ובתפיסה החסידית, אז מצווה מן המובחר להביא את האדמו"ר, אחרי הרבה הכנות והרבה זה וזה, זה מצווה מן המובחר. עכשיו השאלה היא, מה עדיף? זריזין מקדימין, להזדרז גם אם זה לא יהיה בשיא ההידורים, או לעשות את זה בצורה כזו שהיא מהודרת יותר ויותר מאוחרת. אז יש פה שתי תפיסות עולם. אחת המסופר שייך לאסכולה אשכנזית, לפי, והוא מוכיח את זה על פי דרכו מהפוסקים האלה שהזכרתי, שצריך להקדים עדיף לנו להקדים ולא לעשות את זה כל כך גרנדיוזי. אז לפי זה, מה שאנחנו עושים בחודש הראשון, זה בעצם קיום המצוות דאורייתא. ואז הפורים הקטן הוא לא כל כך קטן מבחינה זו. עכשיו, מה אנחנו עושים בפורים השני? כיוון שאנחנו רוצים להסמיך גאולה לגאולה, והשיעור והמידה של פורים ניתנה לידי רבנן. אז רבנן נתנו לנו בחודש השני מידה יותר גדולה, למרות שעכשיו כבר יצא מידי חובת הדאורייתא, מידה יותר גדולה כדי לעשות את העניין של גאולה לגאולה, ושם אנחנו יכולים לעשות לפי איך שבא. כפי שבא להם, לחזל, ואז עושים את המשלוח מנות, יש לרעהו וקריאת המגילה וכל הדינים של פורים, כולל גם כן המנהגים שהזכרת מקודם, כמו תחפושות ודברים כאלה שהם אין להם שום יסוד בהלכה.
פה בדיוק אני רוצה שהרב ייכנס לתמונה, כי אני חושב שלחפש את הדברים העסיסיים ומעניינים, אז אין ספק שכשאנחנו מגיעים למנהגי הפורים, ואני לא בטוח שתהיה לנו עוד הזדמנות לראיין את הרב לפני פורים של אדר שני, ואפשר לרקוד על שתי החתונות, אדר ראשון, אדר שני, שנה הבאה שישמעו את התוכנית, מילא אם מי שירצה לשמוע, אז מילא זה יתאחד לחודש אחד. על כל פנים, באמת המנהגים השונים והמשונים שנכנסו במהלך השנים, תקופת חזל כנראה היה אולי ונהפוך, אבל תחפושות לא בטוח שהיו. במהלך השנים זה נכנס, ואנחנו רואים שזה סיפור עתיק יומין, מופיע בחזל כל מיני דיונים, מה זה בחזל? בתוספות מופיע שם דיון לגבי אדם שמתחפש, וקוראים אחד את הבגדים של השני, עושים לפעמים גם נזק תוך כדי, אז אלו הם דיונים הלכתיים. עכשיו אני מדבר מבחינת מה שנקרא רקע היסטורי, מתי הדברים התחילו להתגלגל, מתי התחילו להתחפש, למה מותר להתחפש, עד כמה מותר להשתתות. בישיבות היו אומרים פעם שמה שאתה מתחפש זה סימן של מה שאתה רוצה להיות. איך באמת כל הרקע? סך הכל אנחנו מכירים את זה קצת מהגויים, השאלה אם יעתקנו מהם, הם העתיקו מאיתנו. איך זה עובד?
כן, תשובות מוחלטות אין לזה. הדיונים התחילו לפני כבר דורות, ונמשכים עד עצם היום הזה, וימשכו כנראה גם בדורות הבאים,
עד ביד גואל צדק, כן.
כן, אולי גם אחרי ביד גואל צדק, אני לא יודע מה שישאר לנו.
כי פורים יישאר, אז
פורים ודאי יישאר. השאלה אם לא ישאיר לנו קצת חופש חשיבה גם בימות המשיח, ושלדון בדברים היסטוריים, אני לא יודע. נחיה ונראה במהרה בימינו. על כל פנים, הקונצפציה הישנה היא, במחקר, באופן בגדול, זה שזה התחיל באיטליה. כיוון שהעדויות הראשונות זה באות מפוסקים אשכנזיים שבאו שישבו באיטליה, והם דנים בזה על המסכות, לא זוכר את המילה איטלקית, מסקידו או משהו כזה, שבאנגלית זה נקרא מסק.
למרות שמסכה שאנחנו רואים בתורה זה מתכת בכלל, התרגום של המילה כמו עגל מסכה, ושם אנחנו רואים את זה בתור משהו אחר לגמרי. אז המסכה כנראה במקורות שלנו זה המשמעות אחרת, לא יודע איך זה התגלגל והגיע לאותה מסכה.
טוב, אליעזר בן יהודה עשה פה כמה פעולות תרבותיות שהן לא בדיוק לרוח חז"ל, אז אולי גם פה הוא עשה לנו איזה מניפולציה לשונית. אבל אנחנו מדברים עכשיו על גופו של המסק, של המסכה, מסק בגרמנית, זה כנראה איזה מילה יוונית ישנה. התפיסה הישנה היא שזה התחיל באיטליה, כי זה ארץ הקרנבלים. היום ארץ הקרנבלים זה ברזיל, ריו דה ז'נרו. כן, אבל פעם זה היה נחשב לאיטליה, אבל אחרי זה נתגלו סימנים לכך שכבר היה בארצות הגרמניות פסנחט. זה משהו גם כן, זה כמו זה הלווין האמריקאי, מי שמכיר את התרבות הזו, המאזינים שלנו באמריקה ודאי מכירים את זה, שיש גם כן תופעות כאלה שמתחפשים. ובעצם התופעה הזו כבר ידועה בגרמניה עוד לפני שהיא ידועה מאיטליה. זה שאנחנו יודעים או לא יודעים, זה לא אומר שזה לא היה קיים, אבל
אני יודע שבאיטליה עד היום, בוונציה, יש להם תמיד, הם הולכים כאלה מסכות לעיניים, רק יש להם שם, שהם מחפשים מה למכור חוץ מהגונדולות, אז יש להם עוד את הסמל הגדול של וונציה.
ייתכן שבגלל זה נדבק. אבל אני זוכר, בתור ילד קטן בשוויץ, שהיה פסנחט, זהו, בהחלט טקס קתולי או נוצרי מובהק שהם מתחפשים ובלילה מסתובבים, וזה בעצם חלק מהתרבות הגרמנית לא פחות מאשר מהתרבות האיטלקית. אז אנחנו לא יודעים בעצם אם זה התחיל באיטליה או בגרמניה או מי קדם אי שם, שאנחנו אין לנו שום תיעוד עליו.
מבחינת העתקה ממנהגי גויים, יש איזה בעיה? זאת אומרת, יש כאלו באמת בפוסקים שיצא לכם להתקל שבכלל נגד הנושא של התחפושה?
בהחלט. יש כאלה שטענו שזה חוקות הגוי, יש כאלה שטענו שיש פה פריצוץ של בכלל עבירה.
בלי להיכנס ללא ילבש.
אי אפשר שלא להיכנס, כי אנשים לנסה נכנסו למלבושים, הגברים למלבושי נשים, הנשים למלבושי גברים, וזו תופעה איטלקית או גם גרמנית, וזה, עכשיו, יכול להיות שזו באמת, תחיל שהקטע הזה הוא בהחלט השפעה נוצרית, אבל אנחנו, אין לנו מספיק מידע, תמיד מתגלים עוד דברים, עוד כתבי יד, ועוד דברים שאנחנו אולי בעוד 200 שנה נדע דברים שאנחנו היום בשידור לא נוכל להגיע אליהם.
טוב, בכל מקרה, היום בשידור נצטרך לצאת למקבץ קצר של פרסומות, כדי שנוכל להגיע לחלק השלישי והאחרון, ולנסות לחתום את ענייני המנהג.
עכשיו איתכם, המצא עם הרב ישי ואליס. נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. יום שני, 12 בלילה, כאן, בקול חי. עצמו את העיניים ודמיינו, לא בניגע, כן? חופשת פסח במלון דניאל היוקרתי שבים המלח. נופש איכותי מושלם. ספא יוקרתי, בריכות, פעילויות, ערבי זמר. כל המלון נרתם לחוויה, והכל בהשגחת הרב בורישטיין שליטה. עכשיו, תפקחו את העיניים, כי מספר המקומות מוגבל. אז מהרו להבטיח מקום, לפני שיהיה מאוחר. 5 פעמים 8. סי-טראבל.
כאן חיים ולדר בתקליטור 3 של חבורת תריה.
יד אלומה פתחה את החלון והשליחה אבן לתוך הבודקה.
חבורת תריה, עשיתם טעות חמורה שנתתם לאבנר את הפנס. המלאכי הסיני שעקב אחריכם בתלמוד תורה הוא סוכן מסוכן מאוד. הוא ממתין לאבנר בשדה התעופה כדי לקחת ממנו את הפנס.
עכשיו, חבורת תרי"ג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו! 0722-796666
70 שנה אחרי, ומאפה נאמן כובש את בני ברק. בואו לענות מחוויה מיוחדת של קפה ומאפה. סנדוויץ' בר, עוגות מיוחדות, בחשרות מהדרין, בדץ אגודת ישראל. מאפה נאמן, רחוב כנרת 4 ליד המסעדה היהודית.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, מקררי חום, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות של עד 70% הנחה. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
מלחמת חורמה באויב מספר אחת של העם היהודי. המיקום, אצטדיון יד אליהו. 15,000 נשים אומרות די לדרדור. בעקבות המצב בו שרוי עם ישראל, ניתנה קריאת קודש בהוראת גדולי הדור, הרב חיים קניבסקי והרב דוד אבוחצירא השליטה, לנשות ובנות ישראל להתגייס יחדיו להצלת עמנו מפני האויב מספר אחד. הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי, כ"ב באדר א', 2 במרס למניינם, בשעה 7:30 באצטדיון יד אליהו. מחיר כרטיס 10 שקלים בלבד, הכולל שי ענק. הסעות מכל רחבי הארץ. לפרטים והזמנות 03-622-8597.
כאן חיים ולדר. זה הולך לקרות בשבת הקרובה במלון רמדה בירושלים. אתם, ההורים, תיהנו מהרצאות מרתקות ומייעוץ אישי, והילדים שלכם, הם ייהנו יותר מכם. תשאירו לי את העבודה. וזה עוד מבלי שדיברתי על ההפתעות היקרות שיחכו לכם בחדרים.
וזה עוד לא הכל. החזן דוב פרידמן והפייטן משה חבושה ינעימו את התפילות, וחברי מקהלת יחד יהפכו את ארוחת השבת לחוויה שלא תשכחו. וכמובן פעילויות מרתקות ומגוונות לילדיכם במהלך השבת כולה. נותרו מקומות אחרונים. מהרו להירשם. 052-587-8858. 052-587-8858.
נופש נשים במיוחד בשבילך. חייגי 0504-130-408. רם נופשים 0504-130-408.
חדשות ערוץ 10 בדקו וקבעו בשירבית המענה הטלפוני האנושי המהיר ביותר, כוכבית 2003. גם חוסכים זמן וגם חוסכים עד 30% בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, שמי שמואל בנדרור, ואני חי חיים פעילים. ובמהלך רכיבת אופניים, נפלתי ונפגעתי בצורה קשה בכתף וברגל. מומחה המליץ לי על בי-קיור לייזר. טיפלתי בסמי בבית כמה פעמים ביום, ולהפתעתי, לא רק שהכאבים פחתו, הבעיה עצמה נפטרה. כיום הפציעה מאחוריי, ואני ממשיך לרכב עם החבר'ה.
לקבלת הטבה בלעדית למכשיר הביקיור לייזר, חייגו עכשיו. כוכבית 3414.
קקאו קריית אונו, בית קפה ומסעדה חלבית, בהנהלה חדשה ובאווירה פסטורלית ויוקרתית. בחשרות בדץ בית יוסף. רחוב יצחק רבין 2, קריית אונו. 03-532-9933. 03-532-9933.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל. משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 3 של חבורת תרי"ג.
ישראל, שומע? עבור. ישראל, הכל בסדר? ישראל! ישראל! הוא כנראה לא יכול לענות, כי האלמוני כבר הגיע לקחת את הפנס. תשתיק את הקשר, שלא יתפסו אותו. עכשיו, חבורת תרי"ג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו! 0722-796666.
פורים קטן בפתח, ובזמן אוויר החגיגה כבר מתחילה. בימים שלישי ורביעי יתארחו למשתה פורים קטן אומנים ובדרנים בשירה, ריקודים והרבה הרבה שמח. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום ב2 כאן בכל חי.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס.
שבנו אליכם, תוכנית המסע, ואיתנו באולפן היום הרב בנימין שלמה המבורגר. אנחנו עצרנו במתח עצום להבין את הנושא של המסכות, את הרקע, וראינו קצת ככה שורשים גרמנים, שורשים איטלקים, לא בדיוק משהו שהיינו מחפשים אצלנו, ובכל זאת, גם ביהדות אנחנו כן מוצאים בשורשים העתיקים את הנושא הזה. מתי זה מתחיל?
אנחנו יודעים דבר אחד, הרבה פעמים אנחנו אומרים שאנחנו הושפענו מהנוצרים, ואנחנו לא יכולים להכחיש את זה בכל מקרה, ולא תמיד יש לנו את הכלים להכחיש את זה.
כל חלוקת התנ"ך, אנחנו לפרקים זו השפעה נוצרית.
למשל, בכל תחומי החיים אתה יכול למצוא לכאורה השפעות נוצריות, גם הביגוד שלנו. יסלחו לי כל החי מכל העדות, שאנחנו כולנו הולכים מלבושים יהודיים, זה יהודי מצד ההלכה, אבל לא מצד המקור. כשאדם הולך עם כובע קנייץ', הוא הולך עם כובע נוצרי בעצם, לא היהודים עיצבו אותו, חוץ מבגדי כהונה וארבע כנפות, אין לנו בגדים יהודיים. אם אדם הולך עם פלאצ'ה גהיטל, מה שהיישוב הירושלמי הולך איתו, הוא יכול למצוא אותו דבר אצל הקרדינלים בוותיקן, הוא יכול למצוא את זה אצל הכמרים בצרפת, את אותו כובע. אפילו הקפלו, שנקרא הביברהיט, הכובע החסידי הגבוה, גם הוא היה כובע איטלקי מאוד ידוע במשך הרבה דורות. אני לא מדבר כבר על הקפטן המזרח תיכוני של הערבים, של הטורקים עם החגורות, שהיום זה נחשב ללבוש ירושלמי. זה, אנחנו אין לו שום סימנים שזה הגיע מזרע ישראל. מי שחוקר את הלבוש, ויש לנו המון המון מידע, יש לנו גם המון ציורים מתקופות שונות ומארצות שונות, לא ימצא את הלבושים האלה של היום, של אף עדה, בציורים שלפני 500-700 שנה.
מה שברור שהיום זה בהחלט מבדיל את היהודי החרדי מכל אחר.
אני חייב לספר לך אנקדוטה.
אולי זה לא שורשי, אבל זה מבדיל.
היום מי שהולך עם שטריים בדרך כלל במערב, יזהו אותו כיהודי. אבל גם אני שהולך עם כובע קנייץ' של חליפה קצרה, בכל מקום שאני הולך עם הכיפות והכיפה שלי, כל אדם יודע שאני יהודי. אבל אני זוכר שאני הייתי צעיר ולמדתי בישיבה בשוויץ, בישיבת לוצרן. הראה לי חבר ציריחי עיתון של אותו שבוע, של העיתון הראשי של בשוויץ ובציח, בוודאי נקרא טאגס אנצייגה. הוא הראה לי תמונה מאוד מעניינת. חתנו של הרב שמרלר, מגדולי רבני ציריך, השמרלר mm-hmm. למה בשנותיו, יצא לרחובה של ציריך עם שטריימל ביום טוב, ודוחף עגלת ילדים. זו התמונה. עכשיו, הג'ורנליסט השוויצרי, שקלט אותו, הוא לא הכיר את זה עדיין, כי אז עוד לא יצאו לרחוב עם שטריימל. לפחות לא בציריך. בלונדון כבר כן, בציריך עדיין לא. הוא ראה משהו מאוד, מאוד, משהו חריג. אז הוא חשב שיש לו סקופ, יש לה קוראים שלו, צילם אותו. והתמונה שופיעה בעיתון, הייתה עם הכיתוב הבא. Ein Russe in seine Nationaltracht in Züricher Gassen. Russi בתלבושתו הלאומית בחוצות ציריך. הוא בכלל לא זיהה שזה יהודי. היום זה לא יקרה. כל עיתונאי שירר את שטריימל, אבל למעשה גם אני, עם הלבוש שלי לפחות, הנה, בוא תראה מה שקרה בצרפת, אפילו מכיפה מפחדים היום ללכת לרחוב. אז זאת אומרת, מהרם, הרמו בהלכה, תובע שאדם צריך להיות ניכר לבושו.
ניכר כיהודי.
המרי ברונק טוען שבעצם הלבוש שלנו, הלבוש של הגויים, הוא זהה חוץ מהכיסוי ראש. אז כל עוד שיש לנו זיהוי, משהו מזהה, אז אנחנו יוצאים מתידי ההלכה. עכשיו שחסידות זוג החליטה עם גרביים לבנות או שחורות, זה נחמד, כי זה נותן תחושה טובה. השטריימל הוא, הפרט השטריימל הנוכחי, אני שהייתי ילד, היה שטריימל מאוד נמוך. היום השטריימל גבהו מאוד.
העלויות, היו עלויות אחרות.
כן, לא יודע, לדעתי זה יפה, 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 זה כובע יפה. מצד היופי אולי גם אני הייתי אוכל שטריימל, אבל אני לא רוצה להתחזות למי שאני לא. אבל הדברים משתנים.
נחזור לעניין המסכות. מתי אצל היהודים התחילה להתחפש?
אנחנו יודעים את זה רק מהמאה ה-15 וה-16. אנחנו לא יודעים את זה מלפני כן, כי הספרות ההלכתית לא דנה בזה לפני כן. זה לא אומר שזה לא הקיים לפני כן. יש הרבה דברים. אני בעצם בהלכה שנתקלתי בהמון דברים שהמקור שלי מתגלה לי רק אחרי עשרות שנות מחקר. וחשבנו שזה רק מתקופה מאוד מאוחרת, ופתאום התגלה שזה כמה מאות שנים לפני כן. אז אני תמיד נמצא בכוננות למצוא את המקור היותר קדום, אולי, שאולי נחת עלינו, ואולי לא.
זאת אומרת, כיום בעצם לפחות לנתונים הקיימים, המאה ה-15. נקודה נוספת שככה חשבתי לדבר, וזה בעקבות מספר שיחות טלפון שקיבלתי, אנשים מהציבור שאיננו שומר תורה ומצוות, בכלל הגיעו מרקע ש... השאלה הבסיסית היא על אדר ראשון, אדר שני, ואנחנו חוזרים לנקודה הראשונה של התוכנית, ההבדל בין אדר ראשון לאדר שני, אבל מתוך כל הסיפור הזה אני רוצה לעמוד על נקודה אחת חשובה. אנחנו בעצם, אם אנחנו רוצים להביא לידי ביטוי, מקור שבו בא לידי ביטוי, הכוח של חכמי ישראל לשלוט על הטבע, אחד המקורות החזקים ביותר, זה הנושא הזה בעצם של עיבור השנה וקביעת החודשים, איך השנה תיראה, וזה משנה את כל מהלך החגים, זאת אומרת, הכל נקבע מה שבבית דין החליט. אותו סיפור מפורסם שמופיע במשנה, במסרת ראש השנה, כאשר רבן גמליאל אומר לרבי יהושע, גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ותרמילך, ביום הכיפורים שחל להיות בזמנך, בחשבונך. זאת אומרת, הוא לא אומר לו, תשמור גם את יום הכיפורים שלי, הוא אומר לו, אתה אל תשמור את יום הכיפורים שלך. כי מה שבית דין קובעים זה מה שצריך להיות ואין שום שינוי, ובית דין, זאת אומרת, ההכרעה הלכתית היא זו שקובעת את המציאות. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים באמת על הנושא של עיבור השנה, וכמובן שעכשיו זה בא לידי ביטוי בנושא של הדר ראשון והדר שני, מאוד מאוד חזק המשמעות של זה. פה אני גם יודע שלך, ידך רב בנושא הזה של כוחם של חכמי ישראל לקבוע את המציאות. יש גם סיפור מפורסם עם החתם סופר, אם אנחנו חוזרים שוב לחתם סופר שאיתו פתחנו, על הבדל בין שאלה, למשל, שאלה שמגיעה הלכה למעשה, לבין שאלה שהיא תאורטית בלבד, איך להתייחס לכל דבר. אז ככה, אולי איזה סיפור קטן, איזושהי נקודה שבה נוכל לחתום את כוחם של חכמי ישראל.
טוב, כוחם של חכמי ישראל בעולם הסיפורת הוא עצום. אנחנו כל הזמן קוראים ושומעים סיפורים מופתים מכאן ועד ההודעה חדשה.
לכן אני שואל דווקא אתכם, כי אתם מנפצי סיפורי המופתים.
אני לא מנפץ שום סיפורי מופתים. לא, אני פשוט חוקר את המקור שלהם, אם יש להם מקור שהוא אמין, או יש מקור שהוא בחסר מקור. זאת אומרת, ארווח ארווח צריך, אני לא מנפץ שום דבר. אדם צריך להיות אמיתי וכנה, ואני כל יום מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לי לכתוב רק דברי אמת. עכשיו, האמת היא לא תמיד נעימה, גם לי היא לא תמיד נעימה. כשאני רואה דברים שאני רציתי שיראו ככה, רציתי, ראה תחושב אספקטיבי שההיסטוריה תראה ככה, והיא לא נראית כמו שאני רוצה, אז מה אני יכול לעשות? אני יכול מצידי ללכת ולטייח, אני יכול לשנות עובדות מבחינת הכתיבה שלי, או לצמד להם, גם אם זה לא נעים לי, או לזולתי. עכשיו, אני לא מנפץ, אני באמת רוצה לדעת. אמרים החסידים, אני חושב שהם מאוד צודקים בזה, שמי שאינו מאמין בכל סיפורי המופתים הוא אפיקורס, ומי שמאמין בכל סיפורי המופתים הוא פטי. ואדם צריך להאמין שזה אפשרי. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה דבר כזה, זאת אומרת, יש בכוחם של חכמים לעשות דברים כאלה. הנה, אז דיברת על החתם סופר, נמסר בשמו, את זה לא שמעתי ממנו אישית, כי לא ישבתי אצלו. אני שוב נשען פה על מסורת שהיא נחשבת לאמינה, אבל אני לא יכול להיות בטוח. שאמר על רבו רב נוסן אדלר, שהיה מקובל אלוקי אדיר, מה שהוא חשב עליו זה מה שתלמידי הגרו חשבו על הגרו. זאת אומרת, זו הייתה ההסתכלות שלו על רב נוסן אדלר, שאנחנו נקבל מושג איזה מימד של בן אדם. הוא אמר, מישהו פעם באיזו הזדמנות אמר, ותחסרו מעט מאלוקים. לא, סליחה. מישהו אמר פעם בפני החתם סופר, ארז גביל, המלך אלוקים, היה מלך אלוקים, אז אמר, מה מלך אלוקים? אתה שרי מעט מלוקים. באמת שזה נשמע, מי יודע, בומבסטי, זה פסוק פשוט, שכל אדם הוא, בר דוד המלך, אתה שרי מעט מלוקים, אנחנו עשויים אצל מלוש. אבל זה היה איזה ביטוי כאילו שמלאך זה לא מספיק מבטא אותו. הוא היה אדם גרנדיוזי. וזה היה חתם סופר שלא ימין בסיפורים, הוא היה מנתת סיפורים בטבעו. והוא אמר למשל על התופעות של כל מיני מופתים שנעשים על ידי קבלה מעשית, הוא אומר, כל המקובלים למיניהם, הצדיקים למיניהם עושים בפנינו כל מיני אותות המופתים בקבלה מעשית, קטן שבתלמידי רב נוסן אדלר יכל לעשות את זה. הוא אומר, אתם יודעים מה? רב נוסן אדלר יכל להוציא יין מהקיר, אם היה רוצה. אבל כשנפטרה לו בת יחידה, והוא ידע שיכול לעשות פעולה כלשהי ולקבל עוד בת, שיקיים את המצווה של פור אבו, הוא לא עשה את זה. כיוון שהוא לא רצה לשנות ממה שהקדוש ברוך הוא החליט. ההחלטה הזו שהבת שלו תלך מן העולם, הייתה החלטה של הקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה להשתמש בכוח של צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, בשביל לשנות את התוכנית האלוקית. אז יש פה אמונה בכל הדברים האלה בפוטנציאל, אבל יש פה גם כן הגבלה של המינון, מה כל סיפור שמספרים אתה חייב להאמין, וגם כן כמה אנחנו נותנים חשיבות לסיפורים האלה. אומרים בשם דברי חיים, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא היה אומר, אותות ומופתים באדמת בני חם. זאת אומרת, הגדולה של האדם לא נמדדת במופתים שהוא עשה, אלא בגדולה שלו בעבודת השם. ועוד מילה אחת, חפץ חיים, כך סיפר בנו, אומר, כולם מספרים סיפורים מופתים על רבותיהם, אני יכול לספר על אבי החפץ חיים, שבעוד שאחרים מספרים לצדיק גויזר והקודש ברוך הוא מקיים, אצל אבא שלי היה הקודש ברוך הוא גויזר וצדיק מקיים. אז זה עיקר העבודה שלנו.
זה עבודת השם. תורניתנו הגיע לסיומה, ואני רוצה להודות לך רב שלמה בנימין שלמה אמבורגר על התוכנית המרתקת והמופלאה. אם אתם מעוניינים לשאול שאלות, לשמוע, לראות הרצאות של מרצי ערכים במגוון נושאים, או לקבל מידע על אירועים, חוגי בית וסמינרים של ערכים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר ערכים www.ערכים.org. יש לנו סוף שבוע, מקומות אחרונים, כך נמסר לי כאן בעזרת השם, ביום חמישי הקרוב, תזיין אדר א', עד מוצאי שבת, מלון בלי בטבריה, סמינר שמיועד להורים ומחנכים, סמינר שמכונה סמינר מתמודדים, כמו כן מתקיים סמינר רווקים, מי שרוצה פרטים על הדברים מוזמן להתקשר למשרדי ערכים. אנחנו רוצים להודות למפיק התוכנית אבינועם יוגב, עוזרי ההפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, יוסי צלניקר על אתר רדיו קול חי, טכנאי השידור ישי פופובסקי. תודה רבה ולילה טוב לכל המאזינים, ושיהיה לנו פורים קטן שמח.
קול חי תמיד איתי, קול
מבצעי השבוע במחלקת העופות הטריים של שארית ישראל בכל הקפואים. קרעיים רק 34 שקלים ו90, כנפיים רק 16 שקלים ו90, שוקיים 35 שקלים ו90, פרגיות רק 69 שקלים ו90, עצמות עוף רק 2 שקלים, גרון עוף רק 5 שקלים ו90. כל הקפואים, היחידים עם משגיחים צמודים בכל מחלקה ובאישור משרד הבריאות. כל הקפואים, רבי עקיבא 50 בני ברק, 03-619-6874.
מדריכות קלות ונישואין לומדים במרכז ינר, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינר, ללמוד, להוביל, להשפיע.
02-6321-600.
70 שנה אחרי, ומאפה נאמן כובש את בני ברק. בואו ליהנות מחוויה מיוחדת של קפה ומאפה. סנדוויץ' בר, עוגות מיוחדות, בכשרות מהדרין, בדץ אגודת ישראל. מאפה נאמן, רחוב כנרת 4 ליד המסעדה היהודית.
מלחמת חורמה באויב מספר אחת של העם היהודי. המיקום, אצטדיון יד אליהו. 15,000 נשים אומרות, די לדרדור. בעקבות המצב בו שרוי עם ישראל, ניתנה קריאת קודש בהוראה גדולי הדור, הרב חיים קניבסקי והרב דוד אבוחצירא השליטה, לנשות ובנות ישראל להתגייס יחדיו להצלת עמנו מפני האויב מספר אחד. הכנס יתקיים עם ירצה השם ביום רביעי, כ"ב באדר א', 2 במרס למניינם, בשעה 7:30 באצטדיון יד אליהו. מחיר כרטיס 10 שקלים בלבד, הכולל שי ענק, הסעות מכל רחבי הארץ. לפרטים והזמנות 03-622-8597.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, מקררי חום, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות של עד 70% הנחה. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תענו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. בראשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244.
בחסות הקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ.
לבייבי שלכם יש הגיס? לבייבי שלכם יש סטייל. מבצע הגיס בייבי סטייל יוצא לדרך. רוצים לזכות בחדר ילדים וגם בעיצוב החדר בליווי מעצבת במתנה? קונים שלוש אריזות ממגוון חיתולי הגיס ומתקשרים לטלמסר 03-373-9000 ויכולים לזכות בחדר ילדים מעוצב במתנה. אז למה אתם מחכים? קדימה, 03-373-9000. מחתילים, מתחילים. הגיס, כפוף לתקנון.
עיצמו את העיניים ודמיינו, לא בניגה, כן? חופשת פסח במלון דניאל היוקרתי שבים המלח. נופש איכותי מושלם, ספא יוקרתי, בריכות, פעילויות, ערבי זמר, כל המלון נרתם לחוויה, והכל בהשגחת הרב בורשטיין שליטה.
עכשיו תפקחו את העיניים, כי מספר המקומות מוגבל, אז מהרו להבטיח מקום לפני שיהיה מאוחר.
0357
5 פעמים 8
סיטראבל.
אברהם, איך ישנת?
איך ישנתי? ישנתי קלאסיקו.
כאן חיים ולדר. זה הולך לקרות בשבת הקרובה במלון רמדה בירושלים. אתם, ההורים, תיהנו מהרצאות מרתקות ומייעוץ אישי, והילדים שלכם, הם ייהנו יותר מכם. תשאירו לי את העבודה. וזה, עוד מבלי שדיברתי על ההפתעות היקרות שיחכו לכם בחדרים.
וזה עוד לא הכל. החזן דוב פרידמן והפייטן משה חבושה ינעימו את התפילות, וחברי מקלת יחד יהפכו את ארוחת השבת לחוויה שלא תשכחו, וכמובן פעילויות מרתקות ומגוונות לילדיכם במהלך השבת כולה. נותרו מקומות אחרונים, מהרו להירשם. 052-587-8858 052-587-8858.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, מקררי חום, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות של עד 70% הנחה. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, העונש על שימוש במסרונים בזמן הנהיגה הוא 1,004 נקודות.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
קול חי, השעה 11.
שלום רב, לילה טוב, באולפן אריאל שרפר. מחבלים פלסטינים ביצעו ירי לעבר עמדה צבאית סמוך לשער היישוב בית אל שבבנימין, אך לא גרמו לנפגעים ונמלטו מהמקום ברכב ממנו ירו. כוח צהל השיב באש לעבר מקור הירי.